שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף מ' ג' במסכת צווחים. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בשורה העשירית בדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני פיגול ונחלק היום את השיעור לארבעה שלבים. השלב הראשון זה המשנה, והמשנה מחדשת דין. היא אומרת, גם כשקורבן או מנחה נעשו פיגול, שאז אמרנו שיש איסור קרת לאכול אותם, זה נכון דווקא לגבי האימורים או הבשר או השיריים של מנחה. אבל אם למשל מישהו יאכל את הדם או את הקומץ והלבונה של מנחה או את הקטורת או מנחה שעולה כליל, כלומר מנחת כהנים ומנחת כהן משיח, בכל הדברים האלו, גם אם הם מקורבן או מנחה שנעשו פיגול, בכל זאת עליהם אין איסור קרת. למה? מה ההבדל? מסבירה המשנה, ההבדל הוא בין דבר שיש לו מתירים לדבר שאין לו מתירים. מה הכוונה? בבשר ובאימורים יש משהו אחר שהתיר אותם לשלב שלהם. כלומר, מתי מותר לי לאכול את הבשר? רק אחרי שקריבו את האימורים וזרקו את הדם. כלומר, האימורים והדם הם המתירים לאכילת הבשר. ואותו דבר לאימורים. מתי מותר להקריב את האימורים? רק אחרי שזרקו את הדם. כלומר, הדם הוא המתיר של האימורים. כלומר, שוב, גם בבשר וגם באימורים וגם בשיריים של מנחה, יש משהו אחר שהתיר אותם לשלב שלהם, בין אם זה אכילה, בין אם זה הקטרה למזבח. לעומת זאת, בדם ובקומץ של מנחה, אין משהו שעושים באיזשהו משהו אחר שמתיר לי עכשיו לזרוק את הדם או להקטיר את הקומץ. אלא פשוט יש את הדם ואת הקומץ, צריך לזרוק או להקטיר על המזבח. אותו דבר לגבי הלבונה והקטורת ומנחה שעולה כליל, גם שם אין שום דבר אחר שעושים לפני זה, פשוט שמים הכל על המזבח. זה נקרא במשנה הדבר שאין לו מתירים, כלומר אין לו משהו אחר שהתיר אותו, ובדבר כזה לא נאמר איסור פיגול. זה הדין במשנה. המקור לזה זה כי כל הדין של פיגול נלמד מבשר של שלמים, ולכן רק מה שדומה לבשר של שלמים יש בו פיגול, ומה שלא, לא. זה באופן כללי. יש במשנה גם שתי מחלוקות לגבי נסחים ולא כשמן של מצורע ולגבי חטאות פנימיות. כרגע נדלג על זה כי ניכנס לזה יותר לעומק מחר, ולכן עד כאן השלב הראשון, המשנה. השלב השני זה בתחילת הגמרא, וזה חידוש של אולה. אומר אולה, אם יש מנחה שהתפגלה, כמו שדיברנו בשלב הראשון, למשל שעשו את הקמיצה וחשבו תוך כדי מחשבת חוץ לזמנו, אז עכשיו המנחה הזאת היא פיגול, אסור לאכול אותה ואסור להקטיר את הקומץ על המזבח. בכל זאת אומר אולה, אם בכל זאת למרות שאסור, כן הקטירו את הקומץ על המזבח, אז קורה משהו מפתיע. פקע פיגולו, כלומר זה כבר לא פיגול. זה מה שאומר אולה, ועל זה שואלת הגמרא, מה בעצם החידוש בזה? לכאורה אנחנו כבר יודעים את זה. כי אם אולה בא לומר שעכשיו לא יהיה איסור קרת למי שיוכל את אותו קומץ, את זה כבר למדנו במשנה. הרי למדנו במשנה שבקומץ של מנחת פיגול אין איסור פיגול, כי זה לא דבר שיש לו מתירין, גם בלי שהוא יעלה למזבח. אנחנו לא צריכים בשביל זה את אולה. ואם אולה לא בא לומר לגבי האוכל, שזה כבר ידוע לנו, אלא לגבי ההקרבה, כלומר הוא בא לומר שלמרות שאסור להקטיר את הקומץ הזה, אם בכל זאת הקטירו, אז פקע איסורו, כלומר משאירים אותו למזבח ומקטירים אותו על האש, גם את זה אנחנו כבר יודעים. אם המשנה אומרת את זה במפורש בדף פי ד' שיש אוסף של סוגים שונים של פסולים, שלמרות שאסור לעלות אותם על המזבח כי הם פסולים, אם בכל זאת העלו אותם, אז כבר מקריבים אותם והם לא יורדים. זה נקרא אם עלו לא ירדו, ואחד מהפסולים שמוזכרים שם זה גם פיגול, אז ממילא גם זה ידוע. אז מה בעצם אולה בא לחדש? אנחנו יודעים שאין איסור פיגול באכילה, ואנחנו יודעים שאם עלו לא ירדו. אומרת הגמרא, אולה בא לחדש שלא רק שאם הקומץ עלה אז הוא לא ירד, אלא שאם הוא עלה וגם שלטה בו קצת האור, כלומר האש, אז הוא כבר ממש הופך למה שנקרא לחמו של מזבח. ואז לא רק שאם הוא עלה הוא לא יורד, אלא אפילו אם כבר מישהו פתאום שם לב מה הם עשו והם אמרו, אוי מה עשינו, אלינו קומץ של פיגול על המזבח ומיד הורידו, צריך לעלות בחזרה, כי זה כבר לחמו של המזבח וזה חייב להיות מוקרב. זה מה שמחדש אולה, ועד כאן השלב השני של השיעור. בסוגריים נעיר מה הסברה של אולה. אז לכאורה לפי מה שהרגע אמרנו, זה סברה כללית של הדין של אם עלו לא ירדו, שברגע ששלטה אש זה הופך ללחמו של המזבח, ואז גם אם זה ירד מעלים, ולפי זה לכאורה זה לא דין מיוחד בפיגול, אלא גם בעוד איסורים, כמו שנראה עוד רגע בשלב הבא. מה שקצת קשה להסבר הזה, זה שכשאולה אמר את זה, הוא נתן איזה הסבר קצת אחר, שזה כן דין מיוחד בפיגול, וזה שכמו שכבר למדנו כמה פעמים, בשביל שפיגול יחול, זה צריך להיות מצב שבו הבעיה היחידה בקורבן הזה, זה שזה פיגול. אבל כל שאר השלבים נעשו בסדר, וממילא אומר אולה, במנחה, אם למשל הקמיצה נעשתה במחשבת פיגול, בשביל שהמנחה הזאת תהיה פיגול, אנחנו חייבים שלפחות ההקטרה של הקומץ תהיה בסדר גמור, ולכן חייבים לומר שכשהוא מקטיר את הקומץ על המזבח, זאת הייתה הקטרה אמיתית, כלומר קשרה, ורק ככה יכולה לפגל את שאר הקומץ. זה הספר שאולה נתן בהתחלה למה שהוא אמר, אבל כאמור בהמשך משמע שזה דין כללי של אם עלו לא ירדו, תראו בקרן הוראה שהוא דן בסתירה הזאת. בכל אופן עד כאן השלב השני של השיעור. בינתיים ראינו שני שלבים. בשלב הראשון ראינו שקומץ של מנחה שהתפגלה, הקומץ עצמו הוא לא איסור פיגול, כי הוא נחשב דבר שאין לו מתירים, כך גם דם וקטורת ונסחים וכו', זה במשנה. בשלב השני ראינו את הדין של אולה, שקומץ שאלו אותו למזבח, עכשיו לא רק שאין בו איסור פיגול של אכילה, אלא גם כיוון שהוא כבר עלה הוא לא ירד, ואם שלטה בו קצת האור, אז גם אם הוא כבר ירד, מעלים אותו בחזרה. זה היה השלב השני. עכשיו מתוך זה נעבור לשלב השלישי. בשלב השלישי רבי יוחנן לוקח את אותו עיקרון צעד נוסף קדימה, והוא אומר לא רק אם קומץ של פיגול עלה על המזבח אז פקע פיגולו, אלא זה נכון לגבי עוד שני איסורים, וזה נותר וטמא. כלומר אם הקומץ או אימורים של קורבן נעשו נותר, כלומר נשארו אחרי הזמן או נטמאו, שגם אז בשני המקרים הם פסולים, אם הם עלו על המזבח אז פקע איסור. ורב חיסטה שואל למה, ומסביר רבי זרע, כמו שכבר אמרנו, זה לא שהם רק עלו על המזבח אלא גם כבר נשרפו קצת, כלומר משלה בהן האור, ואז הם נעשים לחמו של מזבח, ובזה בעצם פקע איסור שלהם, ואפילו אם הם ירדו יעלו אותם עוד פעם ויקריבו, וגם אם מישהו יאכל אותם לא יהיה בהם את האיסור של פיגול נותר וטמא. זה רבי יוחנן. ועכשיו הגמרא מביאה עליו קושייה מברייתא די ארוכה ותתרץ. בהתחלה הגמרא לא מביאה את כל הברייתא אלא רק בהמשך איפה שכתוב גופה. אנחנו כאן כן נראה את כל הברייתא בבת אחת, ואז נבין איך מתוך זה זה קושייה על מה שהרגע אמרנו. הברייתא מדברת על שלושה פסוקים בויקרא ז', מפסוק י"ט עד פסוק כ"א, שמדברים על אכילת קודש, למשל בשר של שלמים, בטומאה. מה הכוונה אכילת קודש בטומאה? יכולות להיות שתי אפשרויות, או שהבשר טמא או שהאדם שאוכל טמא, ולגבי זה יש חלוקה בין הפסוקים. פסוק י"ט בהתחלה מדבר על המקרה שהבשר טמא, והבשר אשר ייגע בכל טמא לא יאכל באש יישרף, ובאמצע הפסוק, הפסוק עובר לאדם. כתוב, והבשר, כל טהור יאכל בשר. כלומר, רק אדם טהור יכול לאכול בשר. זה פסוק י"ט. על פסוק כ' נדלג לרגע. פסוק כ"א ודאי מדבר על האדם שטמא. כתוב שם, ונפש כי תיגע בכל טמא וכולי, ואכל מבשר זבח השלמים להשם, ונכרתה הנפש ההיא. אז כאן ודאי שמדובר על אדם טמא, אם הוא אוכל קודש, הוא חייב קרץ. זה פסוק א'. אז שוב, הפסוק הראשון י"ט התחיל בבשר טמא שצריך לשרוף אותו ועבר לאדם שהוא צריך להיות טהור כשהוא אוכל. פסוק כ"א מדבר שוב על אדם טמא וכאן כתוב את העונש, קרת, והשאלה היא מה לגבי פסוק כ'. פסוק כ' אומר ככה, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר להשם וטומאתו עליו ונחתה הנפש ההיא מהמאה. מה זה וטומאתו עליו? על מי? על הנפש או על הבשר? כלומר, מדובר פה באדם טמא או בבשר טמא? אז אם נסתכל במבט כללי על הפסוקים, הפשט הוא שמדובר באדם טמא. הרי פסוק י"ט הסתיים באדם, פסוק כ"א מדבר רק על אדם, אז מן הסתם גם פסוק כ"ף שביניהם מדבר על אדם. אבל בהבנה הזאת יש בעיה לשונית, כי הרי הניסוח הוא כאמור, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, נפש זה לשון נקבה, בשר זה לשון זכר, ואז כתוב וטומאתו עליו לשון זכר. אז למי זה לכאורה מתייחס? לא לנפש שזה נקבה, אלא לבשר שזה זכר. זה מבחינה לשונית, אבל באה ברייתא ואומרת שלמרות הבעיה הלשונית הזאת, ברור לה שהפסוק כן מתייחס לאדם ולא לבשר. למה זה ברור? אז הברייתא מביאה ארבעה מקורות לזה, מה שמעניין אותנו זה האחרון, אבל נעבור על כולם מהר. המקור הראשון זה של תנא קמא, הוא לומד את זה גזרה שווה מביאת מקדש בטומאה, גם שם כתוב את טומאתו עליו וגם כאן כתוב את זה, ממילא כמו ששם דובר באדם, גם כאן. המקור השני זה רבי יוסי, הוא לומד את זה מזה שבשר מזבח השלמים זה לשון רבים, וטומאתו עליו זה לשון יחיד, וממילא לא סביר שזה מתייחס לקורבן, כי אז זה צריך להיות כתוב וטומאתם עליהם, אלא זה מתייחס לנפש, לשון יחיד, וזה המקור השני. המקור השלישי זה של רבי, והוא לומד את זה לפי הסבר של רבי יצחק בר עובדימי בגמרא מהפסוק הבא, פסוק כ"א. הרי גם בפסוק כ"א יש בלגן מבחינת זכר ונקבה. הפסוק מתחיל מנקבה ונפש כי תיגע, הוא עובר לזכר ואכל מבשר זבח השלמים, והוא מסיים שוב בנקבה ונכרתה נפש ההיא. אז ממילא אומר רבי, כמו שבפסוק כ"א ברור שהכל מתייחס לאדם ובכל זאת יש מעבר מנקבה לזכר לנקבה, אותו דבר נאמר גם בפסוק כ'. גם פסוק כ', כמו שאמרנו מבחינת העניין, ברור שהוא מתייחס לאדם, וזה שיש פה נקבה זכר נקבה זה לא מפריע לנו, כמו שבכף א' זה לא הפריע לנו. זה המקור השלישי. המקור הרביעי שבשבילו הבאנו את כל זה, שזה מה שמעניין אותנו, זה של אחרים. אחרים אומרים, כשכתוב בפסוק כ' וטומאתו עליו, אנחנו מבינים, הטומאה היא לא בתוכו, אלא היא כאילו מרחפת מעליו. מה הכוונה? כרגע הוא טמא, אבל זה יכול גם להשתנות. הטומאה הזאת יכולה גם לפרוח ממנו. כלומר, אותו דבר טמא יכול להפוך להיות לא טמא. איך זה יכול להיות? אומרים אחרים, זה יכול להיות רק אם מדובר באדם טמא, כי אדם יכול לטבול, ואז הוא טהור. לעומת זאת, אם מדובר בבשר קורבן טמא, אז ברגע שהוא נטמא או נפסל, אי אפשר לטבול אותו במקווה, וממילא כאמור זאת הוכחה שמדובר באדם טמא ולא בבשר. עד כאן הברייתא הארוכה לגבי אותם פסוקים של אכילת קודש בטומאה. ועכשיו נחזור לנושא שלנו. נזכיר עוד פעם, רבי יוחנן אמר שאם העלו את האימורים של פיגול נותר או טמא והוא כבר נתפס קצת באש, אז הוא נהפך ללחמו של המזבח והאיסור פוקע. זה מה שרבי יוחנן אמר, ועכשיו הגמרא מקשה על זה מאותה ברייתא שהבאנו. כי הרי מה אמרו אחרים בדעה האחרונה באותה ברייתא? שרק מאדם הטומאה יכולה לפרוח, אבל בשר של קורבן שנטמא הטומאה לא יכולה לפרוח, הוא יישאר תמיד פסול. וזה קשה על רבי יוחנן, כי הרי לפי רבי יוחנן זה לא נכון. ברגע שיעלו וישרפו קצת את האימורים על המזבח, אז גם שם איסור הטומאה טומאה כביכול לפרח. אז קשה על רבי יוחנן מהברייתא, לפי הברייתא איסור טומאה לא יכול לפרח, כלומר להיעלם, לפי רבי יוחנן הוא כן. זאת הקושייה, ועל זו עונה הגמרא באופן כללי לא נכון. באמת גם הברייתא יכולה להסכים לרבי יוחנן שאם העלו את האימורים הטמאים על האש, אז איסור הטומאה פוקע מהם. אז למה הברייתא אמרה שרק בטומאת אדם הטומאה פורחת ולא בטומאה של הקורבן? לזה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה אחת של רבא שהגמרא מיד דוחה, זה שהתורה התכוונה דווקא לטומאה כזאת שפורחת בעזרת מקווה ולא בעזרת שריפה, אבל הגמרא דוחה את זה כי זה לא כתוב בפסוק איך הטומאה פורחת, אז לכאורה אין סיבה לחלק. תשובה שנייה, רב פאפה אומר, זה נכון שאם אימורים טמאים עלו על האש, אז באמת הטומאה פורחת מהם, אבל זה דווקא באימורים. כאן בפסוק לעומת זאת מדובר בבשר של הקורבן, כלומר מה שאמורים לאכול ולא לעלות על המזבח, בזה גם רבי יוחנן מודה שאם בכל זאת העלו, כאן לא אומרים שזה הופך ללחמו של מזבח ושהטומאה פוקעת. לכן התורה באמת אמרה שבבשר זה לא שייך, ורק בטומאת האדם זה שייך. זאת התשובה של רב פאפה. תשובה שלישית, אומר רבינה, כשהתורה אומרת וטומאתו עליו, היא מתכוונת שהטומאה פורחת, אבל הוא עצמו עדיין נשאר. טומאתו עליו כפי שהוא. וזה נכון רק לגבי אדם שהוא טובל, ואז הוא כבר לא טמא, אבל הוא עצמו נשאר מה שהוא היה, אדם. לעומת זאת, קורבן שעולה על האש, ולכן הטומאה פורחת ממנו, גם הוא עצמו כבר לא מה שהוא היה, הוא נשרף. לכן מוכח שהתורה לא התכוונה לקורבן טמא, אלא לאדם טמא. זאת התשובה השלישית. ועד כאן חלק השלישי של השיעור. ראינו את החידוש של רבי יוחנן, שלא רק איסור פיגול פוקע על האש, אלא גם איסור טומאה ונותר. הקשנו עליו מהברייתא הארוכה ותרצנו שלוש תשובות, ועכשיו בערך ברבע התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק הרביעי שהוא מובא כאן לגמרי בדרך אגב. למה הוא מובא כאן? כי מקודם כשהזכרנו את הברייתא והזכרנו בתוך הברייתא ארבע דעות להסביר למה ברור שהפסוקים מדברים על אדם טמא ולא על קורבן טמא, אז אחת מהדעות הייתה של רבי, ורבי יצחק בר אבדימי הוא הסביר אותה, והגמרא שם שיבחה מאוד את ההסברים שלו לפסוקים באופן כללי, ואגב זה גם שיבחה מאוד גם את ההסברים של זעירי לברייתות. וממילא בתור דוגמה הגמרא מביאה ברייתא שעל פניו נראית קצת סתומה, והיא מביאה את ההסבר של זעירי שאז הברייתא מאוד מובנת. מה הברייתא? גם בברייתא הזאת אנחנו מדברים על אדם טמא שאכל קודש, אבל הפעם לא מדובר שהוא אכל קורבן, אלא הוא אכל מעשר שני או תרומה. מה הדין? אז אומרים הפסוקים בויקרא כ"ב, לא משנה איך אותו אדם נהיה טמא, בין אם הוא נגע בשרץ שזה טומאה קלה יותר, בין אם הוא נגע במת שזה טומאה חמורה יותר, בכל מקרה אם הוא אכל מעשר שני אז זה רק איסור לאו, אם הוא אכל תרומה זה איסור מיטה בידי שמיים. שוב, טמא שאכל מעשר שני זה לאו, טמא שאכל תרומה זה מיטה, וכאמור זה נכון בין אם הוא נטמא על ידי שרץ שזה טומאה קלה, בין אם הוא נטמא על ידי מת שזה טומאה חמורה. זה מה שכתוב בפסוקים, ועכשיו באה ברייתא ואומרת ככה, טוב שהתורה כתבה גם את הקלות וגם את החמורות, כי אם הייתה כותבת רק את הקלות ולא את החמורות, אז היינו חושבים שבחמורות יש דין מיטה. ואם הייתה כותבת רק את החמורות ולא את הקלות, אז היינו חושבים שבקלות אין כלום, אפילו לא לב. לכן טוב שהיא כתבה את שניהם. זאת הברייתא, ועכשיו אנחנו צריכים להבין למה התכוונה כשהיא אמרה קלות וחמורות. אז אפשרות אחת זה שהתכוונה לסוג הקדושה. כלומר, קלות זה מעשר שני, שזה קדושה קלה, וחמורות זה תרומה, שזה קדושה חמורה. ומה שהברייתא התכוונה זה שאם היה כתוב בתורה רק את התרומה, ששם יש איסור מיטה, היינו חושבים שאולי בקדושה קלה יותר, כלומר, במעשר שני, שאם אדם תמאכל את זה, אז לא יהיה כלום, אפילו לא איסור לב. לכן צריך לכתוב שזה איסור לאו, ואם להפך, שהיה כתוב רק את הלאו של מעשר שני, ולא היה כתוב את הדין של תרומה, היינו חושבים שאולי בתרומה צריך להחמיר, שזה איסור מיטה. לכן התורה כתבה את שניהם, זאת אפשרות אחת, אבל באפשרות הזאת יש שתי בעיות מאוד בולטות. בעיה אחת, זה דיו לבא מן הדין להיות כנידון, שזה עיקרון שיש לנו בקל וחומר, שכשאני לומד דין בקל וחומר מתחום א' לתחום ב', עדיין הדין צריך להיות כמו בתחום א', אני לא יכול להמציא ולהחמיר עליו יותר בתחום ב', סתם כי תחום ב' יותר חמור. אין לי מקור לזה, המקור הוא רק מהדין שיש בתחום תחום א', אז אותו דבר כאן, אם התורה הייתה כותבת רק את הלאו של מעשר שני, אז אפילו שאני יודע שתרומה זה קדושה חמורה יותר, עדיין לא היינו אומרים מכוח הקל וחומר הזה שבתרומה יהיה מיטה, כי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. המקסימום שאפשר לומר זה שגם בתרומה יהיה לאו כמו שיש במעשר שני. זאת שאלה אחת, מה פתאום שהיינו מחמירים יותר, הרי דיו לבא מן הדין להיות כנידון. שאלה שנייה יותר קשה, מה הברייתא אומרת שאם היה כתוב רק את הקלות, כלומר עליו של מעשר שני, היינו חושבים שבחמורות, כלומר בתרומה, צריך להחמיר יותר ושיהיה מיטה, לכן כתוב גם בחמורות בשביל שנדע שזה לא כך. הרי זה לא נכון, זה כן כך, כלומר בתרומה באמת יש מיטה. אז ברור שהברייתא לא התכוונה לזה, הרי הדין הוא שבאמת יש המיטה, לכן את האפשרות הזאת ברור שהגמרא דוחה, והמציאה אפשרות שנייה וגם היא תהיה בעייתית. האפשרות השנייה זה שכשהברייתא אמרה קלות וחמורות, היא לא התכוונה לסוג הקודש, כלומר מעשר שני ותרומה, אלא התכוונה לסוג הטומאה, כלומר קלות זה טומאת שרץ וחמורות זה טומאת מת, ובשני המקרים הברייתא מדברת על מעשר שני. עכשיו אנחנו יודעים שבמעשר שני, לא משנה באיזה רמה טומאה, בכל מקרה מדובר רק בלאו. לפי זה מה שאומרת הברייתא, זה שאם היה כתוב את הדין הזה רק בחמורות, כלומר שרק בתמי מת שאכל מעשר שני יש איסור לאו, היינו חושבים אולי שבקלות, כלומר תמי שרץ שאכל מעשר שני, לא יהיה כלום, לכן צריך לכתוב גם שם את האיסור לאו. ולהפך, אם היה כתוב רק שם את הלאו, היינו חושבים שאולי בחמור, כלומר בתמי מת שאכל מעשר שני, אולי שם צריך להחמיר יותר ויש חיוב מיטה. לכן צריך לכתוב את שניהם, שבשניהם זה איסור לאו. זאת האפשרות השנייה, וגם בה, אומנם אין שתי בעיות, אבל עדיין יש בעיה אחת. ושוב, זאת הבעיה של דיו לבן מן הדין להיות כנידון. כלומר, לא היינו חושבים שבגלל שתמי שרץ שאוכל מעשר שני יש איסור לאו, אז בתמי מת שאוכל יהיה חיוב מיטה, כי יש לנו כלל, דיו לבן מן הדין להיות כנידון. אז מה עושים? לכאורה, גם לפי האפשרות הזאת, הברייתא לא מובנת. אומר זה אירי, היא כן מובנת. למה? כי כשהברייתא אמרה שאם היה כתוב רק תקל, היינו חושבים שאולי בחמור יש מיטה, אין כאן את הבעיה של דיו לבן מן הדין. למה? כי אם היה כתוב רק תקל, כלומר, תומת שרץ, אז באמת, אם תמי שרץ אכל מעשר שני, אז רק איסור לאו. אבל אם תמי שרץ אכל תרומה, זה כבר איסור מיטה. עכשיו, מה בעצם קורה פה? יש פה שילוב של קל וחמור. כלומר, קל בסוג התומה, תמי שרץ, וחמור בסוג הקודש, תרומה, שהיא החמורה. ממילא, מה שהיינו חושבים, שאם במקרה של קל וחמור, כלומר, תומה קלה וקודש חמור, אנחנו אומרים שיש מיטה, אז אולי גם בשילוב הפוך, כלומר, תומה חמורה, תמי מת, שאכל קודש קל, כלומר, מעשר שני, גם שם יהיה חיוב מיטה. זה מה שהיינו חושבים, אם התורה לא הייתה כותבת את החמור, וכאן זה כבר לא בעיה של דיו לבן מן הדין, כי לא היינו לומדים את זה רק מהאיסור לאו של תמי שרץ שאכל מעשר שני, אלא מהאיסור מיטה של תמי שרץ שאכל תרומה. זה מה שהיינו כאמור חושבים. לכן התורה צריכה לכתוב לנו שגם בתומה החמורה יותר, כלומר תמי מת שאכל מעשר שני, גם שם זה רק איסור לאו ולא חיוב מיטה. זה ההסבר של זעירי לברייתא, וזה כאמור מה ששיבחו אותו, שהוא יודע להסביר ברייתות, ובזה הגענו לשורה העשירית במדל הדמוד א', וסיימנו את החלק הרביעי של השיעור, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון ראינו את המשנה שאיסור פיגול על קרת זה רק אם מישהו אוכל את הבשר או את האימורים שהם דברים שיש להם עתירים, כלומר שיש משהו אחר שהכשיר אותם לשלב שלהם, כלומר רק אחרי שזורקים את הדם אפשר להקטיר את האימורים ורק אחרי שמקטירים את האימורים אפשר לאכול את הבשר, לכן בזה יש איסור פיגול, אבל בדם או בקומץ וכולי אין איסור פיגול, זה היה במשנה. בחלק השני ראינו דין של אולה, שקומץ של מנחה שהתפגלה, שאלו אותו למזבח, פקע ממנו איסור פיגול. עכשיו, מה הוא בעצם חידש? הרי לגבי איסור אכילה של פיגול, ראינו כבר במשנה שבקומץ אין איסור פיגול. ולגבי שאם הוא עלה, אז מקריבים אותו ולא מורידים, זה דין שאנחנו כבר יודעים מהמשנה בדף פדל, לגבי אוסף של איסורים וגם פיגול, שאם עלו, לא ירדו. אז מה אולה חידש? אומרת הגמרא, הוא חידש שאם הוא לא רק עלה, אלא גם שלטה בו האור, אז הוא הופך להיות לחמו של מזבח, עד כדי כך שגם אם התחרטו והורידו אותו מהמזבח, חייבים להחזיר אותו לשם, כי הוא כבר לחמו של מזבח, זה הדין של אולה וזה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו דין של רבי יוחנן, שזה בעצם הרחבה לדין של אולה, שזה נכון לא רק לגבי קומץ ואימורים של פיגול, אלא גם לגבי קומץ ואימורים של נותר ושל תמה, שבכולם אם הם כבר עלו ושלטה במאור, הם הופכים ללחמו של מזבח, וגם האיסור פוקע מהם, וגם הם לא יורדים, ואם הם ירדו, מעלים אותם בחזרה. עכשיו על זה הגמרא שאלה מברייתא מאוד ארוכה, שניסתה להבין על מה מדבר הפסוק בויקר זין פסוק כ, והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים ותומתו עליו וניחתה הנפש, האם הכוונה היא תומה על הבשר או תומה על אדם, והברייתא הביאה ארבע ראיות לזה שמדובר בתומה על האדם, הראיה הרביעית הייתה מזה שכתוב ותומתו עליו, משמע שכרגע היא עליו, אבל היא גם יכולה לא להיות עליו, שזה דווקא בתומה על אדם, אבל בשר קורבן שנטמא, משמע בברייתא שאין לזה שום דרך חזרה, ואילו לפי רבי יוחנן, הרי יש דרך, וזה שאם העלו אותו על המזבח, אז איסור התומה פוקע, זה קשה על רבי יוחנן, עונה הגמרא, לא נכון, באמת גם הברייתא מסכימה לרבי יוחנן, שאם יעלו אימורים טמאים על המזבח, אז האיסור תומה ייפקע, אז למה הברייתא חושבת שבתומתו עליו מתייחס דווקא לתומת אדם ולא לתומת הקורבן, הרי גם איסור תומת הקורבן יכול לפקוע, אז על זה ראינו שלוש תשובות. תשובה אחת זה כי הברייתא התכוונה לפקיעה על ידי מקווה, לא לפקיעה על ידי שריפה, אבל את זה הגמרא דחתה. תשובה שנייה זה כי הפסוק שמדבר לא על האימורים, אלא על הבשר, והבשר לא אמור לעלות על המזבח, ולכן גם אם הוא עלה, התומה שלו לא פוקעת, גם לפי רבי יוחנן. ותשובה שלישית זה שהלימוד של ותומתו עליו, שמלמד שמדובר דווקא בתומה כזאת שיכולה לפרוח, זה דווקא כשהיא פורחת, אבל הדבר עדיין קיים, כלומר אדם שהוא טובל, אדם עצמו עדיין קיים. כמו שהוא היה, לעומת זאת בקורבן שעלה למזבח, אמנם התומה פורחת ממנו, אבל גם הקורבן כבר לא כמו שהוא היה, הוא כבר נשרף, ולכן לא לזה התורה התכוונה, אלא לתומת אדם, זאת הייתה התשובה השלישית, וזה היה החלק השלישי של השיעור. בחלק הרביעי, לגמרי בדרך אגב, דיברנו לאדם תמה שאכל מעשר שני או תרומה, במעשר שני זה איסור לאו, בתרומה זה איסור מיטה, וזה נכון בין אם הוא נטמא בתרומת שרץ, בין אם הוא נטמא בתרומת מת, ראינו ברייתא קצת סתומה לגבי זה, וזעירי הסביר אותה, ושיבחנו את יכולת ההסברה של זעירי לברייתות, כל הטוב.